שלום רב, באולפן ישראל בן צבי. ההסלמה הביטחונית בדרום, לפחות 20 רקטות נורו בשעה וחצי האחרונות לכיוון ישראל. יש נפגעים, שב ומדווח כתבנו קובי פינקלר.
צהל מורה בשעה האחרונה על חזרה לשגרה מלאה ביישובי עוטף עזה. התושבים לא נדרשים יותר להישאר ליד מרחבים ממוגנים, וכל התנועה באזור הזה חוזרת לסדרה. לאחר מצח של 22 רקטות, 16 מהם נוחתות בשטח פתוח, עוד 4 רקטות מיורטות על ידי מערכת כיפת ברזל. ישנו אדם אחד שנפצע באורח קשה, נתין זר, 3 למשל אנשים שעבדו בבנייה באזור שדרות, והשאר פצועים באורח קל, כולם טופלו ועוברו להמשך טיפול בבית חולים. כרגע מרחב רצועת עזה שקט.
החמ"ל המשותף של כלל הפלגים ברצועת עזה פרסמו בשעה האחרונה הודעה על נטילת אחריות לירי לישראל. בהודעה נאמר, זו תגובה ראשונית על הפשע הניתב שיביא לתגובות של בני עמנו בכל הזירות. עוד נמסר, אנו מזהירים את האויב שלא ימשיך בתוקפנותו ושלא יבצע אף פשע או מעשה טיפשי שיוביל לתגובה. ההתנגדות יישאר במוכנות גבוהה, כך נאמר בהודעה. שר הביטחון יואב גלנט קיים בדקות האחרונות הערכת מצב יחד עם הרמטכ"ל בעקבות הירי מעזה. שר הביטחון אמר, כל מי שמנסה לפגוע באזרחי ישראל יצטער על כך. כתבנו שלמה ריזן מציין כי ראש הממשלה צפוי לכנס את הקבינט המדיני-ביטחוני ולדון במתיחות הביטחונית. במערכת הביטחון קונידות גבוהה מחשש להסלמה רב-זירתית בשל מותו הלילה של המחבל חדר עדנן ששבת רעב ומת בכלא. עדנן היה בכיר בג'יהאד האסלאמי ודבר מותו גורם להצסה ברחוב הפלסטיני. הבוקר פיגוע ירי בשומרון ובחסדי שמיים לא היו נפגעים, ובצהריים רכבו של תושב ביתר עילית הועלה באש לאחר שבקבוקי תבערה נזרקו לעברו מהכפר חוסן. עימות חריף בין המפלגות החרדיות לליכוד. השר מאיר פרוש הודיע בצהריים כי החרדים דורשים את העברת חוק הגיוס לפני העברת התקציב, כמו כן את העברת פסקת ההתגברות. בריאיון בכיכר השבת אמר פרוש, בשביל מה אני נתתי יד להקים ממשלה כזו? כדי לשמוע את התירוצים שאמרו בתקופת בנט ולפיד, אם נתניהו לא יכול להגיד לא יכול, אז אל תהיה ראש ממשלה. לך הביתה, כך דברי השר פרוש. שיפור קל חל במצבם של אורי דומנוביץ' בן השבע ושל אביו אליה, שנפצעו באורח קשה בתאונה בכביש 40 בנגב בשבוע שעבר. בתאונה נהרג התינוק מעיין דומנוביץ', והנהגת שהייתה מעורבת בתאונה ועל פי החשד גרמה לה, מאושפזת אף היא בבית החולים כשהיא נתונה במעצר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי, התחזית מיד.
התחזית בחסות טיידנט, סדרת מי פה למניעת הששת ולרענון הפה, מותאם במיוחד לשימוש בשבת וחג, כשר לפסח. בחסות
עכשיו, מחירה מטורפת ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על מאות מוצרים, הפנינג מתנות ואספקה מהירה, ימים אחרונים למבצע.
המחיר נמוך מדי,
נמוך נמוך
למחסני חשמל.
היום חלה עלייה בטמפרטורות, מחר התחממות נוספת, בבוקר נשבו רוחות מזרחיות ערות בעיקר בערי הצפון, ביום חמישי נשבו רוחות מזרחיות חזקות בצפון ובמרכז, ויש רבי ברוב אזורי הארץ.
התחזית בחסות טיידנט, סדרת מי פה למניעת הששת ולרענון הפה, מותאם במיוחד לשימוש בשבת וחג, כשר לפסח. בחסות
עכשיו, מחירה מטורפת ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על מאות מוצרים, הפנינג מתנות ואספק כמה מהירה, ימים אחרונים למבצע.
המחיר נמוך מדי,
נמוך נמוך
למחסני חשמל.
ועד כאן חדשות כל חי.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי.
הכנסת אורחים מירון, רבי שמעון בר יוחאי פועל הישועות.
רואי בן מזל, אחרי 17 שנה גם כן נשאו, ברוך השם, יש להם בן כבר אחרי רובן חודש, חודשיים, משהו כזה חודש.
להעברת שמות לתפילה, חייגו עכשיו, כוכבית 3048. הכנסת אורחים מירון, כוכבית 3048.
שטח כלכלי עם צבי טסלר.
חמש ועוד עוד חמש דקות שטח כלכלי, העיניים כמובן נשואות דרומה, כעת ההנחיה של דובר צהל על שיגה בעוטף, אנחנו כמובן עוקבים ונדווח ככל שתהיינה התפתחויות כלשהן, אבל נעסוק בעיקר כמובן בנושאים הכלכליים, ויש לא מעט כאלה השבוע, אחרי הסכמה של המדינה לעלייה חדה במחיר החלב המפוקח, היום תנובה, המחלבה הגדולה בישראל, מודיעה על עליית מוצרי החלב הלא מפוקחים, וקוקה קולה שהעלתה מחירים ובינתיים מנסים להילחם, ואפילו להיים עליה להכניס בפיקוח, ועוד ועוד נתונים בעניין הזה נעסוק בעיקר בנושא יוקר המחיה, אבל גם ההחלטה, ההכרזה של משרד שר האוצר ושר החינוך על חינוך חינם מגיל 0 עד 3, אז חינם זה ודאי לא, אבל מתברר שעלייה וקוץ בה, לפחות לגבי הציבור החרדי, שעלו להינזק מהרפורמה כמו שהיא מוצגת כעת. עוד נושאים רבים לפנינו בשעה הקרובה, עורך אותנו נדי שולמן, ההפקה שלמי פולק, תכנן השידור יונתן עדייב, כאן צבי טסר, אנחנו מתחילים. רגלנו פותחים בכותרות ויש לו מעט כאלו. שלום חיים גיל.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב, הפרשן הכלכלי והאסטרטג. תשמע, זה כאילו מין תחושה שאנחנו באיזשהו כדור שלג שמתגלגל או מכונית שמתרסקת, קח את זה לאיפה שאתה רוצה מבחינת הדוגמאות, אבל זה פשוט לא נעצר, הגלגל הזה של יוקר המחיה.
ואני חושב שהאנשים המבוגרים בינינו מכירים את הסיטואציה הזו, חוו אותה פעם או פעמיים בחיים, וזה בסופו של דבר ייעצר, אין מה לעשות, זה לא יוכל להימשך כך לנצח.
אנחנו היום זו אופטימיות שלך, לא הבנתי.
כן, זאת האופטימיות שלי.
מה אתה יודע, זה לא מרגיע, כי קודם כל אינפלציה, אף אחד לא מבטיח לנו מתי זה ייעצר, אנחנו רואים מדינות, אמנם לא באזור שלנו, שבהם האינפלציה מכה מאוד, וגם באזור שלנו, אפילו קפיצה קטנה לחול פה, ממזרח וצפונה לנו, המציאות האחרת, אבל בכל זאת, זאת אומרת, המדינה לא עושה כלום, כך זה נראה כרגע. כמעט כלום.
כן, אני מנסה לשים פלסטרים פה ושם על דברים שזקוקים לניתוח, אבל גם כשהיא עושה משהו, זה יוצא בסוף איכשהו תופח על פניה. זה קצת, זה לא רק במישור הכלכלי, זה בכמה וכמה תחומים. אנחנו נמצאים עכשיו, כאילו אם אנחנו מדברים על הכותרות, אנחנו נמצאים עכשיו עם הכותרת שתנובה עומדת להעלות את מחירי הרבים ממוצרי החלב שהיא מוכרת, באיזשהו סוג של, נקרא לזה נקמה, בממשלה שהייתה אמורה להעלות את מחירי המוצרים שבפיקוח ב-16%, ובסוף סגרה את זה על 9%, שוב בניסיון לרצות את הציבור ולעזור לו קצת מול יוקר המחיה.
קיצור, תנובה אומרת, אנחנו נרוויח את הרווחים שלנו, ואם זה לא יהיה מהמחירים, מהמוצרים המפוקחים, אז נרוויח מהשאר. אבל אני רוצה להתעכב איתך על זה.
זה לא כזה בטוח, זה לא דבר כל כך בטוח, משום שאם הציבור יחליט להצביע בידיים ולהצביע ברגליים ולהימנע מלרכוש את המוצרים האלה שתנובה יקרה, אז בסדר, אולי תצליח להחזיק מעמד חודש, חודשיים, אפילו חצי שנה, אבל היא בסופו של דבר תישבר. היא לא יכולה להחזיק קווי ייצור שאין מה לעשות איתה, משום שהלקוחות לא רוכשים.
ואתה נוגע בנקודה מעניינת מאוד, כי אחד המוצרים, מוצרי הדגל שמתייקרים כעת, הוא הקוטג', שהקוטג' לא התייקר מאז המחאה היא של
2011,
תשע"א, כולנו זוכרים את אותו קיץ, עם ישראל אז הצביע והודיע, אנחנו לא נקנה מה שיקר, ויצר איזשהו מאזן אימה, או מאזן הפוך, מאזן אופטימי, מול החברות שמנע מהם התייקרויות, יכול להיות שהם בתנובה בטוחים שאין מי שירים את הכפפה היום?
תראה, על תנובה בזמנו סיפרו שהיא בעצם זו שגלגלה, שהחלה את כל הסיפור הזה של יוקר המחיה, בכך שהעלתה את מחירו של הקוטג', מחירה של גבינה צהובה וכל מיני מוצרים נוספים. ואז היא גרמה גם ליצרנים האחרים להעלות מחירים. נכון או לא, זה פחות רלוונטי. מה שרלוונטי זה שבסופו של דבר, הציבור הוא זה שקובע. זאת אומרת, אם אנחנו החליט לא להיות מפונקים ולא לקנות מעדנים, או אפילו לייצר אותם באופן עצמאי, כפי שיצרו אותם לפני שנים, כשהמצב הכלכלי לא היה כל כך טוב, אז היו לוקחים קצת פטל או סוכר ומרבבים בלבן, וזה הפך למעדן. אז ברגע שאנשים יחליטו שהם לא מוכנים לתלם את המחיר הזה, וזה יישאר על המדף, לתנובה לא תהיה הרבה ברירה. כשכמות החזרות תעלה על כמות המחירות, היא פשוט תיאלץ להודיע, בהתחלה היא תעשה את זה במבצעים, ובכל מיני משחקים כאלה ואחרים, כשלא יפגעו בתדמית, בסופו של דבר.
אבל השאלה היא בסוף מי ירים את הכפפה, ומי יהיה יותר עקשן, אבל אני רוצה רגע להספיק איתך עוד מעט כותרות, כי ככה הזמן דוחק, ואני רוצה להגיד לך, אני עושה קניות באופן די קבוע, ולאחרונה אני שם לב שאולי זה ביטול מבצעים, אני לא יודע איך תקרא לזה, אבל המחירים של העופות יותר יקרים ממה שהייתי משלם רק לפני חודשים ספורים. עכשיו חשבתי שזה בגלל פסח, אבל זה לא נרגע.
זה אפילו לא חודשים ספורים. זה שבועות ספורים, אנחנו מדברים מאחרי פסח, אנחנו עדים לזינוק מטאורי במחירים של העופות, וזה מאוד מאוד מעניין, כי הסיבה לכאורה, זה מה שלפחות מדברים, שעלות הדגנים בעולם עלתה, והגרעינים התייקרו, זאת אומרת, את הערובות שבהם מכילים את העופות.
אוקיי.
ולכן המחירים של העוף התייקרו, אבל זה לא כל כך מדויק, משום שהבעיה המרכזית פה בישראל בסיפור של העופות זה שאין תחרות. יש מגדלים שמקבלים מכסות, ואחרים לא מקבלים מכסות, זאת אומרת, ואף אחד זה שמקבל מכסה לא יכול לגדל יותר מהמכסה שנתנו לו, ונותר מצב שהעוף הוא מוצר שבאיזשהו מקום המחיר שלו נקבע על די קבוצה מאוד מאוד קטנה ומצומצמת, ואי אפשר לייבא, זאת אומרת, להבדיל מבקר למשל, שאנחנו יודעים שמייבאים מפולין ומארגנטינה, מקומות נוספים, ואין עם זה שום בעיה, וזה גם משפיע על המחיר, העוף קשה מאוד, זאת אומרת, לא ניתן לייבא אותו, יש איזשהו חוק שמעניק לה
בגלל מכסות, מכסים, איפה הסיפור?
הסיפור שהפופוליזם הממשלתי רוצה כביכול להגן על אותם מגדלים שנמצאים בכל מיני מושבים, אם זה בעוטף עזה ואם זה בקו העימות בצפון, אפשר להבין, אבל למה שהמדינה לא תאפשר תחרות ותעזור לאותם מגדלים לעשות הסבת מקצוע, שיעסקו בהייטק? אם בזה ישראל טובה, שיעסקו בזה, ושיתנו למישהו אחר לגדל את העופות, כן. להביא אותם לפה ולמכור אותם, מחירים סבירים ותחרותיים.
וזה אולי יכול להיות גם שוב מקום שבו לא רק המדינה שמה בהיבט הזה של היעדר תחרות, אלא גם בחוסר יעילות של רשות התחרות, כי גורמים שאני מדבר איתם בענף הזה אומרים אי אפשר, לא כל אחד יכול לבוא ולשחוט ולעשות, יש לא מעט גורמים שפוגעים בתחרות, אבל נגמר לנו הזמן. חיים גיל, הפרשן הכלכלי והאסטרטג, תודה רבה לך על הדברים.
ערב טוב.
אנחנו נדרש גם למחירי העופות וגם למחירי החלב וכל מה שנוגע ליוקר המחיה, נעסוק בזה עוד בהרחבה בהמשך התוכנית, אבל כעת אנחנו רוצים לדבר על התוכנית האסטרטגית שהכריזו עליה ראש הממשלה ושר האוצר ושר החינוך. הנה, יש חינוך חינם מגיל 0 עד 3, לכאורה בשורה מאוד משמחת, עד שנכנסים לאותיות הקטנות. דנה קציר, שלום.
שלום.
ערב טוב, רכזת איגוד מקצועי באיגוד המשפחתונים בכוח לעובדים. ואתם בעצם מצביעים על שורה של עניינים, מעבר למה שכבר דובר, שהמענקים שיינתנו יטובו בעיקר עם העשירים ופחות עם מי שלמשל הבעל אברך, או שהזוג מרוויח שכר שלא נותן להם מענק עבודה גבוה, אבל גם לא נותן להם זיכוי במס. אבל מעבר לזה, יש פה הרבה מאוד ילדים והורים ומטפלות שנופלים בין הכיסאות.
נכון. חשוב לי להגיד קודם כל שאנחנו כמובן ממש מברכים על הכרת הממשלה בצורך לסבסד את החינוך לגיל הרך מגיל אפס.
אוקיי.
עם זאת, באמת בתוכנית הזאת יש נקודות עיוורון ממש משמעותיות שנוגעות לפריפריה הגיאוגרפית והכלכלית בישראל. אז באמת התייחסת לסיפור שזה בעצם סבסוד שהוא גם לא מלא, זאת אומרת זה לא חינוך חינם, וזה גם לשכבות החזקות יותר, זאת אומרת מי שמרוויח, מי שיהנה מההנחה הוא מי שמרוויח מעל כ-7,800 שקלים, ודווקא אלו שבאמת באמת זקוקים לסבסוד הזה לא יקבלו אותו, ובעצם התוכנית לא מתייחסת בכלל למשפחתונים המפוקחים בישראל.
שזה נקודה חשובה, כמה ילדים יש היום במשפחתונים המפוקחים?
המשפחתונים המפוקחים בישראל הם כוללים, יש בערך 4,500 משפחתונים בישראל.
שמאוגדים אצלכם?
כן.
כן, וכמה, אגב, כמה מתוכם, את יודעת להגיד לי כמה מתוכם הם מטפלות חרדיות?
40% בעצם מהמשפחתונים בישראל הם של מטפלות חרדיות, ואנחנו יודעים שכל הזמן הולכים ונפתחים יותר ויותר משפחתונים, זה ממש מהווה מענה חינוכי קריטי בחברה החרדית במיוחד, זה מענה מיוחד שיש לו את היתרונות הייחודיים שלו לעומת מעונות, והם בכלל לא מצוינים בתוכנית הזאת.
אז זהו, לא ראיתי שום התייחסות אליהם, זאת אומרת, המחיר שם לא יוזל, שכר המטפלות לא יעלה, ובעצם יגידו להורים, או שתלכו, תשלחו למעון ותוציאו את הילד מהמשפחתון שעליו אתם סומכים, או שלא תהנו מהטבה, בהנחה שבכלל יהיה מעונות, כי במקום שאני גר, בקריית מלאכי, אין מעונות, יש מאות ילדים כל שנה, שבפחות בשנים האחרונות, שמקבלים תשובה שלילית, אין לנו מקומות, כי הכל מלא, והמכסות נגמרו, אז בעצם אין מענה, נכון? בתוכנית הזאת למשפחתונים.
אין מענה למשפחתונים, ואתה גם נוגע בנקודה חשובה שכרגע יש הרשמה לשנה הבאה ויש ממש חוסר ודאות להורים. זאת אומרת, יש איזו הצהרה באוויר, הורים לא יודעים בדיוק איך הדבר הזה הולך להיות, וזה לא נוגע במענה חינוכי מאוד חשוב שיש בחברה החרדית, שהוא של המשפחתונים, וזה מענה קיים, זה מענה שמשתמשים בו, הוא מאוד מענה מרכזי. מענה מרכזי לגיל הרך בחברה
החרדית. מבחינה כלכלית, מה ההבדל היום? כן, אני רוצה רגע, עוד שנייה נגע לטווח ארוך, אבל עד היום, המחיר של משפחתון מפוקח, לעומת מחיר של מעון עם סמל, מה היה הפער עד היום במחירים?
של משפחתון מפוקח
לעומת מעון, לעומת מעון שהוא עם סמל, שהוא מוכר רשמית.
יש דרגות גם ברווחה, זאת אומרת, כן, יש דרגות של השתתפות שונות בין הרווחה למשרד התמ"ת שמקבלים בהם הנחה. אני לא יודעת בדיוק להגיד את ההבדלים, אבל
בעצם כשאני מסתכל רגע, מטפלת עכשיו שרוצה לרשום ילדים לשנה הבאה, אין לה מושג מה יהיה בעצם, אם יהיה מעון, לא יהיה מעון, אם היא תוכל להתחרות בו, לא תוכל להתחרות בו, איזה שכר יהיה לה, ובעצם גם ההורים נשארים כרגע חסרי ודאות.
כן, לגמרי. ובעצם ככל שהדבר הזה יחול רק על המעונות, אז המשפחתונים יהיה ממש בטווח הארוך קריסה של המשפחתונים שמשרתים עשרות אלפי משקי בית בישראל.
זאת אומרת שבשורה התחתונה יכול להיות שהתוצאה תהיה פחות פתרונות להורים מאשר המצב הקיים היום.
נכון, בטח להשכבות של המעמד הפחות מבוסס בישראל.
כן, והזכרת את 40% מקרב המגזר החרדי. אני רוצה רגע להבין, היו דיבורים על הסכמים או על עליית שכר המטפלות, איפה זה עומד?
אז באמת פעלנו בעבר, זה בעצם איגוד מאוד ותיק בארגון, פעלנו כבר בעבר להעלאה של תעריף מטפלות המשפחתונים, ובאמת הצלחנו, נאבקנו, שבתנו יום אחד, ובאמת הייתה עליית תעריף שבשנה הקרובה תיכנס לפעימה השנייה שלה. אנחנו לא נעשס גם לפעול בעניין הזה, כלומר, כשמתנו המשפחתונים לא יישארו מאחור בעניין של הסבסוד, וזה מענה חשוב שצריך לשמוע.
מה שנתנו זה לא סיבסוד, אלא נתנו לכם אישור לגבות יותר מההורים, ובעצם כך להגדיל את השכר של אותם מטפלות, שהן לא שכירות ולא עצמאיות, הן סוג של יצור כליים כזה.
אנחנו דרשנו תעריף ודרשנו שהוא יהיה במימון המדינה. כרגע יש איזו חלוקה של מימון המדינה וההורים, אבל בסופו של דבר זה דרשנו את זה במימון המדינה.
זאת אומרת, הפעימה השנייה תהיה בשנת הלימודים הבאה, אבל היא רחוקה מהרפורמה שעליה הכריזו במעונות. אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הסיפור החשוב הזה, שנוגע בהרבה מאוד מהמאזינים שלנו. דנה קציר, רכזת איגוד מקצועי. כן, בבקשה.
כן, לומר שאנחנו מאוד מברכים על שיתוף פעולה של חברי הכנסת אשר וגפני בתחום של ביסוס המעמד של הסדרת המעמד של מטפלות המשפחתונים כסחירות, ואנחנו מקווים לשיתוף פעולה גם בעניין הזה.
אנחנו נשמח לדווח על שיתוף פעולה כזה שגם יביא פירות. דנה קציר, רכזת איגוד מקצועי באיגוד המשפחתונים, בכוח לעובדים. תודה. פרסמות וחוזרים.
שטח כלכלי עם צבי טסלר. רשב"י מירון תשפ"ג, טוב עין הוא יבורך. השנה עולים לאתרא קדישא מירון ומתעלים בהילולה דרשב"י בעין טובה. בהתאם למתווה חדש, השהות בהר מורחבת לעד 5 שעות. מקפידים על הזמנים ולא שוהים בהר מעבר ל5 שעות. התעכבתם? מנעתם יהודי נוסף לעלות ולהתעלות. תכננו את זמן שהותכם בהר בהתאם לכרטיס הנסיעה או תורך השתי מראש. הילולת הרשב"י במירון, בתפילה, בשמחה ובבטחה. מגישים משרד ירושלים ומסורת ישראל, פרויקטור ההילולה.
אתם עומדים לשמוע הרבה
יש!
וגם
אני לא מאמינה!
ולא מעט
תחינו!
אלפי זכאים יזכו השנה להגשים חלום ולזכות בדירה בהנחה בהגרלות של משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. אז בהנחה שאין לכם דירה ובהנחה שאתם זוג נשוי או רווקים בני 35 ומעלה, יש לכם סיכוי לזכות בדירה בהנחה. חפשו ברשת דירה בהנחה, כפוף לתקנון.
שלום, מדבר רב איתן אקשטיין, מנכ"ל ומייסד רטורנו, המרכז לטיפול וגמילה מהתמכרויות. אחרי 25 שנות הצלחה ואלפי בוגרים בחסדי השם, אני שמח לבשר על קורס ייחודי ללימוד שיטת רטורנו לפי עקרונות 12 הצעדים, המעניק כלים ליישום מיידי בעבודה עם מטופלים ותלמידים. הצטרפו להצלחה.
ההרשמה לקורסי הקיץ בעיצומה. קורסים נפרדים לגברים ולנשים בשעות הערב במרכז ימי העיון של רטורנו. לפרטים והרשמה 052-4153-982 052-415 3982.
עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע.
הלכות ספר תורה, מצוות התלויות בארץ, דיני שכנים, דיני המקדש. רוצה לקבל היקף ובהירות בכל התורה כולה? זה בדיוק הזמן שלך להצטרף למחזור הלימוד היומי ברמב״ם המתחיל בימים אלה. חייג עכשיו לכוכבית 6885 והירשם לתוכניות המבחנים השבועיים, כי בן תורה אמיתי לומד רמב״ם. מוגש מטעם מפעל התורה העולמי שיננה.
חולמים להיכנס לעולם הפרסום ויחסי הציבור? הקורסים של הבית ספר החרדי בהנהלת איתן דובקין לגברים ולנשים. הדרך הבטוחה שלכם לעולם הפרסום ויחסי הציבור. קורסים נפרדים לגברים ולנשים. מלגות לזכאים. התקשרו עכשיו 03-579-2111. 03-579-2111. הבית ספר החרדי. מבית איגוד חברות הפרסום בישראל.
הכנסת אורחים מירון, רבי שמעון בר יוחאי פועל הישועות.
רעי בן מזל, אחרי 17 שנה גם כן נושא, ברוך השם, יש להם בן כבר אחרי רובן חודש, חודשיים, משהו כזה חודש.
להעברת שמות לתפילה, חייגו עכשיו, כוכבית 3048. הכנסת אורחים מירון, כוכבית 3048.
מהיום עושים ביטוח במחירי רמי לוי. ביטוח רכב, דירה, נסיעות לחול, בריאות, משכנתה ועוד. להשוואת תיק הביטוח ולרכישה התקשרו כוכבית 3643 או בקרו באתר רמי לוי ביטוח. סל ביטוח משתלם במדינה. רמי לוי, סוכנות לביטוח כללי ופנסיוני 2021 בע"מ, מספר רישיון 516-314-443, כפוף לתנאי השירות והפוליסות.
הדרן כל החי, 50% הנחה על אבזור פלטינום, כוכבית 3230.
עכשיו איתכם, שטח כלכלי עם צבי טסלר.
שטח כלכלי 5:25, אני אגיד לכם שאנחנו ממשיכים לעקוב כל העת אחרי מה שקורה בדרום, ובינתיים נעדכן שדובר, לפי דובר צהל, הוסרו הנחיות המיוחדות לתושבי עוטף עזה ובסדרות, ואז הירי שהיה שם לפני כמעט שעתיים, יש שם שקט, אם יהיה שינוי אנחנו נעדכן. חוזרים ליוקר המחיה, אומרים עכשיו שלום לממונה על הגבלים לשעבר, דרור שטרום, שלום.
שלום, שלום רב.
תשמע, ממש, אתה יודע, כמו כפפה ליד, פרסם היום מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, דוח שמראה שהפער בעלויות בין מחיר החלב הגולמי בישראל לאירופה עומד על 24%, והפער לצרכן עומד על 77%, והוא מצביע על שורה ארוכה של כשלים שגורמים למחירים בישראל להיות כל כך גבוהים. והשאלה שלי, איך זה יכול להיות שאם זה המחיר המפוקח עולה ומאבדים שליטה גם על השאר? איפה זה נעצר?
תראה, חשוב קודם כל להבין אולי את הבסיס. השאלה היא לא אם מפקחים, השאלה על מה מפקחים ולמה אני מתכוון.
אוקיי.
כשאתה מפקח בדרך כלל אתה רוצה להשגיח שמחירי העלות יהיו נמוכים, ולא לתת יותר מדי רווח, כדי שהמחיר הסופי יהיה מחיר סביר. זה בעצם המשימה. כאן עשו דבר שונה לגמרי. ב-2011 העבירו חוק שקוראים לו חוק משק החלב, שיוצר למעשה קרטל בין כל יצרני החלב, בין הרפתות לבין המחלבות. עשו שם מה שנקרא מסיבה אחת שלמה, של קרטל חוקי. למה הוא חוקי? כי העבירו אותו בחוק. הקרטל הזה מאמץ בעצם את המחיר שהכי נוח כדי ליצור מחיר אחיד, מגביל את הכמויות שאפשר לייצר בחלב, ולכן גם בכמות מועטה תמיד המחיר יהיה גבוה. ועכשיו על מה מפקחים? על זה שהקרטל יתנהג כאילו במרכאות בסדר.
אבל מה שעזוי, אתה מזכיר שזה 2011, 2011 השינויים קרו בעקבות מחאת יוקר המחיה, מחאת הקוטג', מה שזכו לכולנו.
החוק הזה הוא עבר עוד קודם למחאה, והמחאה, אני אזכיר לך, הייתה בקיץ 2011.
אז זה עבר עוד קודם. והייתה אז הרי ועדה, הרי לבחינת משק החלב, היו לה שורה של המלצות, בעצם מההמלצות האלה לא נשאר דבר, נכון?
נכון, אבל הנקודה המרכזית שחשוב להבין אותה, זה שאם אנחנו משווים לעולם, בעולם אין הגבלה של מכסות כמותיות שמונעות לייצר עוד חלב. וזה יש בישראל. אז כשאתה לוקח את משק החלב, חונק אותו, מגביל את הכמויות, יוצר תאומי מחיר לאורך ולרוחב בין כולם, על מה נשאר לפקח עוד? אני שואל אותך שאלה רטורית, על מה יש לפקח? זה ברור שהמחיר יהיה גבוה פי כמה וכמה ממה שנכון, ועכשיו יש את כל אותם מפקנים שרצים לכנסת, וכל פעם מנסים להצדיק את העובדה שיש לנו משק חלב שמתנהג כמו מדינה קומוניסטית.
כי, ולמעשה, אנחנו המדינה היחידה בעולם שבה יש גם את המכסים והמכסות הללו, וגם מונעים, וגם המחיר מפוקח על החלב נכון. הגולמי ועל שורה של מוצרי נכון. חלב. ומי
נכון,
בעצם...
רק דבר אחד...
ואת אומר, ולרשות התחרות אין מה לעשות כי זה חוקי.
כי הקרטל הוא קרטל חוקי, ובעצם זה עניין של משרד האוצר שצריך לקבל החלטה גורלית כבר 10 שנים, הם אמורים לקבל את ההחלטה שהם עוד לא מקבלים, וזה לעבור למשטר דומה לאירופה, ששם המגדלים אין להם הגבלות מהסוג הזה, אבל הם מקבלים תמיכה ישירה מהממשלה כדי להשאיר שטחים ירוקים, ובשם ערכים של הגנת סביבה וכו' וכו'. וזה בסדר גמור, משרד האוצר שצריך להכניס את היד לכיס, ולתת למגדלים מה שנקרא סובסידיה ליצרן ולא סובסידיה למוצר, לא עושה את זה, וזה מה שגוזר על כל משק החלב שיתוק, ולכן כל מה שנשאר זה להתעסק בשאלה האם העלה תהיה בחודש הזה או בחודש הזה, או נמתח אותה, מה שנקרא, העונש כבר החליטו עליו, עכשיו השאלה מה תנאי גזר הדין.
כן, אבל זה המוצרים המפוקחים, אבל היום כשמחליטה תנובה להעלות את המחיר של המוצרים הלא מפוקחים, ובדיוק הייתה עכשיו, הרי עתירה נגדם בדרישה להורות שזה מחיר מופרז, וזה לא הוכיחו, אבל אין לרשות התחרות דרך למנוע עכשיו שרשרת נוספת של עליות ממש חודשים ספורים אחרי שהיו עליות כבר מחירים של מוצרי החלב?
לא, האמת היא, אני אחסוך לכל המאזינים הנחמדים לנו את הדילמה. אין דרך, וכל מי שמנסה לזרוק את האשמה על רשות התחרות לא יודע מה שהוא מדבר. אתה לא יכול ליצור ביד ימין קרטל ולהגיד להם מותר לכם לתאם מחירים ולצמצם כמויות, וביד שנייה להגיד לרשות התחרות למה אתם לא דואגים שתהיה תחרות. לא תהיה תחרות כי כנסת ישראל חוקקה חוק שמונע תחרות. זאת התשובה.
אז אני, אז אני אגע איתך במוצר אחר, ממקום אחר על המדפים במרכולים.
בבקשה.
וזה הקוקה קולה. זה מוצר כן. שהוא לא מפוקח, אולי יש עכשיו מי שרוצה לפקח עליו, והמחיר עליו, בית המשפט קבע שהוא מחיר מופרז, ובכל זאת מעלים מחירים, אז אם רשות התחרות לא נותנת מענה, אז אולי הפתרון הוא מחיר מפוקח, כמו שרוצה השר ברקת?
תראה, לא בטוח שהפתרון הוא מחיר מפוקח, כי שוק הקולה השחורה, יש לו שני מאפיינים. אחד, הוא נמצא כבר הרבה מאוד שנים במונופול של חברה, בשם החברה המרכזית, שהיא בעצם הנציגה של קוקה קולה בישראל. והמאפיין השני של קוקה קולה זה שהוא מוצר מזיק ביסודו, אז השאלה אם אתה רוצה לעודד אותו או לא לעודד אותו, אפשר להתווכח לכאן או לשם. אבל זה לא מוצר נורמלי, זאת אומרת, כאשר אתה אומר בוא נעבור למוצר אחר, הדרך הנורמלית היא להסתכל על שווקים שבהם יש מגוון של הרבה מאוד ספקים. שוק הקולה השחורה, יש לך קוקה קולה, אגב, היא מונופול בחלק גדול ממדינות העולם, זה לא איזה תופעה ייחודית. מה שכן ייחודי זה שאצלנו המחיר יקר במיוחד, והוא יקר במיוחד כי אין לנו גם מדינות אחרות שבהן, למשל, אם היינו יכולים להביא מירדן, ממצרים, מלבנון, קוקה קולה מעבר לגבול, המחיר פה היה הרבה יותר נמוך, כי אתה יודע שגם היו אירועים שבהם הבאנו לפה במחולה אחת או שתיים, קוקה קולה בפחיות במחירים יותר נמוכים. אז כאן באמת הרשות לתחרות כן יכולה לפעול, ובית המשפט שהמחוזי פסק שהמחיר מופקע והעליון החזיר את זה שוב למחוזי, גם זה הסתבך במשך 11 שנה, אתה יודע, בתי המשפט דנים ודנים להם, ומה שנקרא לצרכן הפשוט אין גואל ואין מושיע.
אגב, יכול להיות שהמהלך הזה של ברקת, עלה לי רעיון, מעניינתי מה דעתך עליו, יכול להיות שהמהלך של ברקת הוא לא באמת שהוא רוצה לפקח ויהיה מחיר מפוקח על מוצר קוקה קולה, אלא רוצה להשתמש בתהליך הזה שמחייב את החברה לחשוף את הנתונים שלה, כדי בעצם לגרום לה לחוסר נוחות מול הציבור, ולהורדת מחירים בעצם כשיגלו את נתחי הרווחים שהם עושים.
יכול מאוד להיות, כי אני חושב שבאמת המהלך הזה נועד אולי להאיר את הישנים, כדי שאיכשהו יחלצו לעשיית מעשה, ואולי טוב שבתוך כל אי העשייה בממשלה, כי הרי, אתה יודע, ידידי היקר, אנחנו בתחום יוקר המחיה כבר שנים צועקים שאפשר לעשות וצריך לעשות, וצריך לחקור ולהעמיד לדין ולבצע פעולות, ואין הרבה מעשים, יש הרבה מאוד דיבורים לצערנו, אז מאוד יכול להיות שאפילו האקט הייצוגי הזה שמעורר הרבה הרמת גבות בגלל הקוקה קולה יאיר את אלה שאמורים לעשות את המלאכה ויגשו סוף כל סוף לבצע מלאכה רצינית, כי אנחנו באמת מאז ועדת טרכטנברג בעצם לא ראינו שום פעולה רצינית בתחום הזה.
כשהפעולות המרכזיות שעליהן המליצה ועדת טרכטנברג אז זה פעולות של פתיחת לאבוא, נעשה בקצה בגבינות קשות, באמת בשוליים שבשוליים, ובעיקר פחדו לעשות, או אני לא יודע, או מסיבה אחרת וכזאת.
לא פחדו, פשוט הוועדה הייתה ועדה שקמה, אני מזכיר לך, בשלהי המחאה החברתית, והייתה אמורה בתוך חודשיים למסור המלצות, ורצו לאפשר גל ראשון של מסקנות, והגל השני שהוא בעצם פירוק המונופולים במשק המזון שלנו, שזה השער העיקרי שבפניו אנחנו ניצבים, איך אומרים, אף אחד לא ניגש לדפוק על הדלת.
כן. אוקיי, כהרגלנו החכמנו דרור שטרום, שעבר ממונה על הגבלים העסקיים, מה שהיום זה רשות התחרות. תודה רבה לך על הדברים.
בשורות טובות שיהיו.
בשורות טובות, ערב טוב. טוב, אז אם היצרנים המקומיים לא תבוא הישועה, אולי תבוא דווקא מהיבואנים, ננסה להבין אולי, מה הכלים שיש למדינה כדי להוזיל לנו את יוקר המחיה. שלום צבי ויליגר.
שלום.
אהבת המנכ״ל ויליפוד?
אחר הצהריים טובים.
אחר הצהריים מצוינים, ואתה מסתכל על מה שקורה עם מוצרי החלב, ועם, דיברנו לפני כן על עופות, זה לא מוצרים שבעיקרון אתה מייבא אותם, אני מניח בטח לא את המפוקחים, או את רוב המוצרים שעל על, 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 על המדף, אבל יש צעדים שהמדינה יכולה לעשות כדי להפוך יבוא לדבר הרבה יותר פשוט, נכון?
נכון, כן, אם היה בטלת את כל המכסות והייתה פותחת את היבוא גם לחלב עצמו. אם היא הייתה פותחת את היבוא לחלב, אז היינו...
כי מה, כי היום חלב, אסור להביא לישראל חלב?
אסור לייבא חלב לישראל.
וזה לא מטעמים בריאותיים, זה פשוט כדי למנוע תחרות.
מטעמים בריאותיים, באירופה, באירופה לא שותים חלב מצוין, בחייך.
ואם מחר אגב, אומרים לך, אתה יודע מה? כך, מכסה של... אני יודע, כך וכך...
מה אני עושה בגבינה צהובה? אנחנו מוכרים גבינה צהובה, עכשיו תנובה העלת המחיר ל-50 ומשהו שקל, אנחנו הולכים לקרוא גבינה צהובה ב-29 שקל לקילו.
29 שקל?
50% לקילו.
במסגרת מכסות או מחיר קבוע?
במסגרת מכסות.
ואתה אומר, כמו שאתה עושה את זה בגבינה צהובה, אתה יכול לעשות את זה עם כל דבר, נכון?
נכון, נכון, אבל אני בעד זה שיפתחו את היבול יותר, שיהיה פה תחרות חופשית, ואז עם ישראל גם יוכל ליהנות ממוצרים מצוינים ומחירים הרבה יותר זולים. זה מה שאנחנו רוצים.
את הגבינה הצהובה, מאיפה אתה מביא, מאיזו מדינה?
מהולנד, איטליה, מליטא, מכל מיני מקומות.
ואיך מתמודדים עם נושא הכשרות?
הרבה כסף. לא מעט, אנחנו עושים חלב ישראל, אנחנו שולחים רבנים, זה עולה הרבה מאוד כסף, הסיפור הזה, במיוחד לחוסות חלב ישראל. אבל אנחנו מתמודדים עם זה.
אגב, במדינות הקרובות לנו יותר, אני יודע, ירדן, טורקיה, באופן עקרוני, יש אפשרות, יש התכנות לייצר שם ולהביא לישראל?
כן, אנחנו עושים הרבה עבודה בטורקיה.
של מוצרים כשרים? וכשרים למהדרין, כן, שאפשר כשרים. לייצר שם ולהביא
כן,
לארץ.
הכל, כן, אנחנו עושים עם מוצרים עם כשרות של בלץ, את יוסף, אנחנו עושים כשרות מעוררת, וכן, אנחנו עושים יוגורטים, אנחנו מוכרים עכשיו יוגורטים בחצי מחיר ממה שמוכרים החברות הגדולות, ואנחנו כרגע יצאנו במוצרים גבינות לבנות, כמו בולגריה ופטה, שאנחנו מוכרים ברמות של 250 גרם ב-9.90 לצרכן, ומוכרים את זה, החברות המקומיות מוכרים את זה מעל 20 שקל.
ואם אני, פערים מדהימים, ואתה יודע מה, אולי זה המקום של הצרכנים לבוא ולעשות קנייה חכמה, וללכת לסופר.
אני מקווה שהצרכנים ישכילו ולא ירוצו למותגים המוכרים, אלא יקנו יורו מחלבות אירופה, במחירים שאנחנו מביאים את זה מארץ המקור, אנחנו לא מביאים את זה, אנחנו מביאים את הבולגריות, את הפטות, ואת
כל מיוצר שם בעצם.
מארץ המקור. מה? כן, כן. ברמות הגבוהות ביותר, באיכות הגבוהה ביותר, ובמחירים בין 30-40 ל-50% יותר זה מהתוצרת המקומית.
ואם בעצם היית יכול להביא חלב גולמי, היית יכול לייצר את זה בארץ, ואז היית יכול אפילו להגיע אולי לקשרויות?
לא, אני לא יכול לייצר, אני לא יצר.
לא, לו היה משתנה החוק. לו היה משתנה החוק, אפשר להביא חלב גולמי לארץ?
לא צריך גולמי, מביאים חלב שמוכן לשתייה.
ואז היינו יכולים להוזיל. אני רוצה רק עוד דבר אחד, אם אני זוכר נכון, אז ועדת רכטנברג, שהזכרנו אותה ככה במהלך התוכנית, כאיזשהו אירוע מכונן שמאז נוצרה איזושהי בלימה, ואז שוב עליית מחירים. אתה היית חלק מהוועדות שדיברו אז על עליית המחירים ועל משק החלב בכלל?
לא, לא הייתי בוועדה הזאת, אני לא יודע על מה אתה מדבר.
לא, אז אוקיי, אז יכול להיות שעשיתי איזשהו סלט
בעניין הזה.
אתה עוקב אחרי חוק ההסדרים והצעדים שיש בו, ששר האוצר טוען שהם יאפשרו יותר תחרות ויותר יבוא?
אני רוצה לדבר על המתחרים שלי, אני לא רוצה להיכנס לחוק ההסדרים, לכל הדברים האלה שהוא ניסה לעשות. והוא ביטל אותם. אני בעד זה שיהיה תחרות חופשית במדינת ישראל, שהצרכן הישראלי יוכל לקנות את מוצרי החלב ומוצרים אחרים במחירים שקונים האירופאים והאמריקאים וכל העולם. ואני בעד זה שיבטלו את המכסות ויתנו לעשות פה יבוא חופשי ונתחרה, כמו שכל אחד מתחרה. יש פה חקלאות נהדרת, יש פה, אני רוצה לשמור על החקלאות הישראלית, היא מאוד חשובה. מצד שני, יש גם את הצרכן הישראלי שכרגע קונה במחירים מאוד גבוהים, בגלל שכמעט ואין תחרות.
הבנתי. צבי וילינגר, בעלי ומנכ"ל פיליפון, תודה רבה לך על הדברים.
בבקשה, כל טוב.
ערב טוב. פרסמות וחוזרים.
עכשיו איתכם, שטח כלכלי, עם צבי טסלר.
רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
משכנתה זה מסובך. ריביות, הצמדות, מילים קשות. אבל לחסוך בביטוח המשכנתה זה פשוט. עוברים ל-AIG, ביטוח המשכנתה הזול בישראל. ויכולים לחסוך עד עשרות אלפי שקלים לאורך כל תקופת הביטוח.
AIG.
עושים את זה טוב יותר. על פי מחשבון משרד האוצר, מסכום של 500 אלף שקלים. במרבית הקריטריונים שנבדקו על ידי החברה. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
ירושלים נעה קדימה. כחלק מההתקדמות בעבודות התשתית בציר בר אילן, יחולו שינויים בהסדרי התנועה בצומת בר אילן. בשל כך גם יחולו שינויים במסלולי חלק מקווי התחבורה הציבורית באזור, כולל הקווים 16, 40, 52, 64 ו-67. מידע נוסף במוקדים כוכבית 87, 87 ו-106. מערך התחבורה החדש לצפון ירושלים. השדרוג בדרך.
שלום לכם, כאן ישי לפידות. בכל השקה אני מתרגש מחדש, אבל הפעם במיוחד. בר המים ספיריט שבת, הבר שהפתיע אותי ויעשה לכם את היום, גם את הלילה, בשבת ובכל השבוע, כי מגיע לכם את הטוב ביותר.
בר המים ספיריט שבת, ספיריט שבת, כוכבית 21, 61.
התקשרו עכשיו, ותוך 48 שעות יש לכם מים חמים וקרים בשפע, גם בשבת ובחג בחשרות מודרת. בר המים ספיריט שבת.
ימים אחרונים להצטרף להגרלה שכולם מדברים עליה. זוכה אחד בשלושה פרסים, רכב טסלה יוקרתי, משכורת חודשית של 10,000 שקלים בחודש למשך שנה, וגם חופשה מפנקת לכל המשפחה. חייגו עכשיו ותגדילו את סיכוייכם לזכות. כוכבית 3324, כוכבית 3324. בהוראת הרבנים, מצווה לתרום מכספי מעשרות עבור עלי שיח.
בימים אלה מתחיל מחזור הלימוד החדש ברמב"ם היומי, ועוסקים בהקדמה לספר משנה תורה. אתם מוזמנים להצטרף לרבבות מאזיני קול חי שפותחים את היום עם שיעורו המרתק של הגאון הרב יוסף צבי צירקוס בפרק היומי ברמב"ם. השיעור היומי ברמב"ם היומי, כל בוקר בשעה 6:30 כאן בקול חי.
הכנסת אורחים מירון, רבי שמעון בר יוחאי פועל הישועות.
רועי בן מזל, אחרי 17 שנה גם כן נשאו, ברוך השם, יש להם בן כבר אחרי רובן חודש, חודשיים, משהו כזה, חודש.
להעברת שמות לתפילה, חייגו עכשיו, כוכבית 3048. הכנסת אורחים מירון, כוכבית 3048.
הדרן כל החי, 50% הנחה על אבזור פלטינום, כוכבית 3230.
עכשיו איתכם, שטח כלכלי, עם צבי טסלר.
שטח כלכלי, 5:43. אין אדם נפרד מחברו, אלא מתוך דבר הלכה, שמתוך כך זוכרו, כרגיל, נחבר את הכלכלה וההלכה. שלום רב, שלום הישון.
שלום רבה, צבי,
לך מלמד. טוב, כן, ראש מכון כתר, כלכלה על פי תורה. ועל מה נדבר היום, על מה נאמר היום בשבוע פרשת אמור?
פסח שני. נאמר מפרשת אמור, בסיומה של הפרשה אנחנו עושים עיקרון מאוד חשוב בדיני תשלום נזיקין. אומרת התורה בסיומה של הפרשה, ומכה נפש בהמה ישלמנה. תורשים על זה חז"ל, אל תקרא ישלמנה אלא ישלימנה. כלומר שכאשר אדם גרם לנזק, הוא חייב להשלים את ההפרש שבין שווי הדבר הניזוק לאחר הנזק לבין שוויו כפי שהיה לפני הנזק, וכך נפסק בשולחן ערוך. ההלכה היא פשוטה, אבל יישומה מעורר שאלות שאינן פשוטות כלל וכלל. והשאלה היא, האם תמיד אנחנו נשום את ההפרש שבין מחיר השוק העכשווי לבין מחיר השוק לפני הנזק, או שלפעמים גם כשומה כזאת היא לא תביא את הנזק, לא תחזיר את הנזק למצבו הקודם.
אבל אתה יכול לפשט את הדילמה, אולי
בדוגמה עכשווית? דוגמה פשוטה. אדם הזיק מכונית יד שנייה.
כן.
אדם גרם נזק מכונית יד שנייה, total loss. המכונית נרסה קלים. עכשיו כך, איך אתה עכשיו תפצה את הנזק? האם תבדוק כמה עולה מכונית יד שנייה? נניח צורך הדוגמה עולה 10,000 שקל. תן לו 10,000 שקל. מצד אחד, אבל מה יעשה אותו אחד עם 10,000 שקל? הוא ירכוש מכונית יד שנייה, ואז אצלו המכונית יד שלישית כבר. אז בעצם הוא לא קיבל את מה שהיה.
את מה שהיה לו, אוקיי.
ולכן כאן הנכון יותר דווקא, לא לחשב את מחיר השוק של מה שהוזק, אלא את המחיר שהיה צריך לשלם בשביל שיהיה לו מה שהוזק. כלומר, בעצם מחירה של מכונית יד ראשונה, שכאשר ירכוש מכונית יד ראשונה, הרי אתו את יד שנייה, ואז נמצא שבעצם הוא קיבל מה שהוזק לו בנזק. Okay. זו דוגמה שאתה לא יכול לשום את המחיר העכשווי לפי מחיר השוק עכשיו, אלא לפי המחיר שעולה לקנות מוצר שכאשר יגיע אליו יהיה זהה
למצב. כביכול להחזיר את המצב לקדמותו לפני
נכון,
הנזק.
נכון, לא, להחזיר את המצב לקדמותו, נכון. אפשר להביא דוגמה נוספת אם יש לנו זמן. כן. למשל אדם גרם נזק למשקפיים. משקפיים שחזרו. עכשיו, כמה מחיר השוק של משקפיים משומשות? זניח, כמעט אולי המסגרת שווה משהו, עדשות בדרך כלל אינן שוות, כי הן לא מתאימות לכל אחד. אם אתה תדון פה לפי מחיר השוק של המשקפיים שהוזקו, אז הנזק לא יוכל להחזיר את המצב לקדמותו. אתה תצטרך עכשיו לחשב לא את השווי של המשקפיים כפי מחיר השוק שלהם, אלא כמה עולות משקפיים חדשות. למרות שהמשקפיים שהוזקו היו משקפיים משומשות, אבל כדי שהוא יוכל לרכוש משקפיים, וכן לקרוא שקפיים חדשות. אז גם כאן זו דוגמה שהשלימנה נעשה לא באמצעות מחיר השוק העכשווי, אלא לפי המחיר שהוא צריך לשלם כדי להחזיר את המצב לקדמותו. ישנם דברים שזה לא ככה, דברים שעומדים למחירה, אז פה יותר פשוט יהיה לחשב את השווי למחירה עכשיו, לעומת השווי למחירה לפני הנזק, ולהשלים את ההפרש. אבל דברים שעומדים לשימוש ולא למחירה, אז לעתים החישוב הנכון, הוא לא לפי מחיר השוק העכשווי, אלא לפי העלות של המוצר, שאדם רוצה לרכוש מוצר דומה למה שהיה לו, שבמקרים רבים זה גבוה יותר.
זה יכול להשליך גם על מקרה שבו עבר זמן אולי, מאז הנזק עד התשלום, ובעצם מה ש... אם אני אחזיר לך את מה שהזקתי, אולי בגלל עליית מחיר, אולי בגלל שינוי בשוק, זה כבר לא רלוונטי.
זה גם נכון, למרות שפה נכנסים לשאלה לפי מה נעשה אומדן הנזק, לפי רגע הנזק או לפי רגע העמדה בדין, שזאת שאלה נוספת שבעצם עולם בעקבות הדברים שלך, התחלתי דווקא לפי שעת הנזק, ואז העובדה שכרגע המחיר עלה או ירד, היא כבר איזה כל לא יהיה רלוונטי בעניין הזה.
אוקיי, וכמובן חשוב להזכיר, שאין התיישנות לגזל ולנזק, כמובן שאם מזקנו אנחנו צריכים לשלם גם אם עבר זמן. יצא לי רק לאחרונה לראות בארגון חסד שאדם הגיע שנים אחרי שהוא הזיק, שאל רב כי הוא לא יודע למי להחזיר, אמר לו לך לעמותת חסד ותדאג לתת את השווי של מה שהזקת כדי שאחרים, שהציבור יענה מזה. אז חשוב מאוד להיזהר בדיני ממונות.
אכן ככה הלכה, שאדם שלא יודע מי הוא גזל, הוא יעשה צורכי ציבור בסכום שהוא משער שאותו הוא גזל, אז באמת זה נכון, ארגון חסד בהחלט כתובת
מתאימה. ואנחנו נמצאים בשבוע של פסח שני, שעניינו שאין דבר עבוד, אז זה הזמן לפעול ולתקן את הדברים שצריכים תיקון. הרב שלום.
בדיוק כך.
תמיד אפשר לתקן. הרב שלמה אישון, ראש מכון קטר, כלכלה על פי תורה, תודה רבה על הדברים. נמשיך להשכיל בעזרתו של הרב בעיני כלכלה והלכה. ועד כאן שטח כלכלי לשבוע זה, ניפגש פה כאן בעזרת השם באותה שעה. האם בשבוע הבא זו שאלה טובה, עם לג בעומר, אז אני מניח שבשבוע הבא תהיה תוכנית מעט שונה. ובכל זאת נהיה פה כנראה בעוד שבועיים באותו זמן. על הצדקה כתוב ובחנוני נא בזאת, שהקדוש ברוך הוא מבטיח ליהודי עשר בשביל שתתעשר. כאן צבי טסלר, שלום שלום.